הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.
שלום לכל המאזינים, אנחנו שמחים להעריך אתכם בפודקאסט של גיל ואגר מדברים עסקים. הפודקאסט שמנסה לתת לעסקים הקטנים ערך מוסף, ולאנשים שמתעניינים בעסקים או חושבים על עסקים, מידע וכלים לנתח את המציאות והאתגרים שקיימים בעולם הזה. שלום אגר.
שלום גיל. היום אנחנו נתמקד בנשים, ואיך נשים משתלבות ומובילות עסקים. אז כרגלנו בקודש נתחיל עם קצת נתונים, אחר כך נעבור ונדבר על מה האתגרים שחוות נשים בניהול ובהקמה של עסק, בשונה מגברים, וגם מה ההזדמנויות שלהם. נשמח גם לראיין מומחיות בתחום, ובכלל להבין איפה אנחנו בהשוואה לעולם.
כן, אז האמת שכשהתחלנו לאסוף נתונים לפרק הזה, אני מאוד הופתעתי. הנתונים בישראל זה ש-32% מהעסקים הם בבעלות נשים. הנתון מאוד מפתיע, הייתי בטוח שפחות. בעצם זה אומר שזה אחד מכל שלושה עסקים הוא בבעלות נשים, וכשאני מסתכל מסביב אני לא רואה את זה.
גיל, אני חייבת לשאול, למה הופתעת? הרי 50% הם נשים. לא ציפית, חושבתי שתופתע לרעה, שאתה חושב ש-50% מהעסקים הם בבעלות נשים.
נכון.
לא באמת.
לא באמת. כי זה לא, אתה לא רואה את זה מסביב. כשאתה הולך ברחוב, אתה לא רואה
נכון.
שליש מהעסקים בבעלות נשים. וזה גם מעל הממוצע האירופאי, שזה בכלל לא התחבר לי עם האינטואיציה. עוד מעט גם נדבר על מה עושים באירופה, וזה מרחק שנות אור ממה שעושים פה בישראל. אבל אז כשצוננים לנתונים, אז מתגלה התמונה והעסק מתבהר. בעצם העסקים שבבעלות נשים, זה עסקים בעיקר זעירים וקטנים, כשאנחנו מנסים לראות מה קורה בעסקים קצת יותר גדולים או בינוניים, אנחנו רואים ששם האחוז צונח לאחוז מאוד 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 נמוך, והנשים גם מתרכזות בתחומים מאוד מאוד מסוימים. 60% מבעלי עסקים בתחום בריאות ושירותים חברתיים, למשל זה נשים, חינוך 50%, וכשאנחנו הולכים למקומות אחרים כמו הייטק, אז זה כבר יורד ל-19%.
לגמרי, יש ממש צלילה חופשית. אפרופו אנשים ועסקים, גם אולי שווה להזכיר שעד, נדמה לי שאתה היית בצבא אז, אז הייתה נדרשת חתימה בארצות הברית של גבר, כדי שאישה...
דרך אגב, המאזינים לא יודעים מתי הייתי בצבא.
הבנתי. מתי היית בצבא?
1988.
היית בצבא, הבנתי. ועכשיו ברצינות, אז בארצות הברית באותם שנים, ובאמת זה לפני דקה ורבע מבחינתי, הייתה נדרשת חתימה של גבר. כדי שאישה תקבל הלוואה עבור עסק שהוא בבעלותה. אז זה כמעט בלתי נתפס. כן, אפשר להגיד שהתקדמנו מאז, אבל עדיין יש חסמים מאוד מאוד משמעותיים להקמה וצמיחה של עסק, ואני אומרת את זה גם כאישה וגם ספציפית כאישה שהקימה עסק. אני חושבת שאנחנו, גם אתה וגם אני, מסכימים שהקושי והחסם המרכזי הוא החסם התרבותי, ערכי.
לא הייתי אומר ערכי, אני לא רואה פה את הערך, אבל אני חושב שזה חסם תרבותי, כן. הצורה שבה אנחנו כחברה מצפים מאישה להיות זאת שנמצאת יותר בבית, ואני אומר את זה כי אפילו כשמסתכלים על משפחות שהן לכאורה, משפחות נקרא לזה יותר מתקדמות, עדיין אני חושב שברוב המוחלט של המקומות, אם נודע על האמת, אז נראה שמישהו לוקחת על עצמה את התפקידים של הטיפול והארגון בבית ושל הילדים, זו אישה. ואני אגיד גם מהצד השני, אני חושב שהציפייה שלנו עדיין כחברה, מהגברים בחברה, היא להיות המממנים העיקריים, המממן הראשי.
איך זה מהווה חסם? זה שזו, לכאורה, נניח שאני מסכימה איתך, למה זה מהווה חסם להקמת עסק על ידי נשים?
אני לא חושב שזה, תכף ניגע באיך זה משתרשר להיות חסם, אבל זה, אני חושב שזה יותר גורם לגברים להיות יותר מוטים עסקית, ולהיות יותר יזמים, ואז אנחנו מגיעים בעצם למקום שבו כשאדם בן 35 רוצה עכשיו להקים עסק ומסתכל ימינה ושמאל, אז אם הוא גבר, החברים שלו מצויים בעולם העסקי והקימו עסקים, ואם היא אישה, אז זה פחות. והנה אנחנו כבר מגיעים למקום הראשון, שהוא אלמנט דרמטי וחשוב, שזה הנטוורקינג.
נכון, הרשתות החברתיות, נכון. אגב, פה, אני חושבת שאנחנו דוגמה מצוינת לעניין הזה, כשאם נפתח עכשיו את הסלולרי שלך, אז אנחנו נראה הרבה מאוד אנשים בכירים בשוק הישראלי, ולמרות ששנינו יזמים, לך יש רשת עסקית רחבה לאין שיעור יותר מהרשת העסקית שלי. בכלל אנחנו רואים גם שזה מגובה מחקרית לנשים, יש פחות, יש רשת חברתית עסקית מצומצמת יותר, מה שמוביל לחסם, זה חסם בגיוס הון, זה חסם בהתחלה ובאיזום.
אם נדבר רגע על מה צריך יזם כשהוא מתחיל, הוא נכנס להקמת העסק שלו, אז הוא קודם כל צריך מידע. במידע אתה מתחיל לקבל גם מהאינטרנט וגם מחברים. ואם אני כגבר יכול לעזר במגוון החברים שלי, שחלקם כבר עשו דברים מהסוג הזה, וחלקם הגדול יש להם ניסיון רלוונטי, או לפחות יכולים לחבר אותי לאנשים שיש להם ניסיון רלוונטי, אז אין ספק שלמי שיש לו רשת חברתית רלוונטית, פחות עוצמתית, אז... באמת יש לו קושי יותר גדול. אני דרך אגב, אם אנחנו מדברים על רמת הקשרים של לנשים יש, אז אני חושב שלנשים יש המון קשרים לא פחות מלגברים, רק הם פשוט נמצאות, הקשרים שלהם נמצאים במרחב אחר, ואולי ברכך המרחב העסקי, ואין ספק שפה יש אלמנט שהוא לחלוטין תרבותי. כלומר, אם נסתכל לצורך העניין על הרשת החברתית של אמא שלי, היא כפי נראה יותר או שונה מהותית מרשת חברתית של אישה צעירה בת 27 או 32, ששם אני מאמין שנמצא הרבה יותר business oriented, הרבה יותר אלמנטים שכבר מתחילים לתקשר עם האלמנט העסקי, כי אני חושב שהדור הצעיר יותר כבר רואה את זה אחרת, את התפקיד המסורתי במשפחה. אגב, אפשר להסתכל גם על מה שקורה בסצנת ההייטק, בטח בישראל, שעוברת דרך הצבא ודרך 8200, ומייצרת הרבה מאוד יזמים ויזמיות, וכאן אנחנו רואים ששיעור היזמיות הישראליות בעולמות ההייטק הוא גבוה ביחס לעולם.
נכון.
אנחנו רואים איך הדבר הזה מתחיל להשתנות פה בחברה הישראלית וגם העולמית, למרות שיש לי המון 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 ביקורת על מה שקורה פה בישראל, בקטע של עידוד יזמות בכלל ויזמות נשים בפרט.
שלום, אורנה ברביבאי, אישה פורצת דרך, חברת מועצת עיריית תל אביב יפו, כיהנת בעבר כשרת הכלכלה והתעשייה, ובכלל היית גם אלופה בצהל. אנחנו מאוד שמחים, גיל ואני, לארח אותך, אז נעים מאוד.
שלום. נעים מאוד.
אורנה, באמת כאישה שפרצה הרבה מחסומים, דווקא הייתי רוצה להתחיל משאלה אישית. גיל ואני בדיוק דיברנו על זה שאחד החסמים הבולטים לנשים בעסקים, זה העובדה שיש להן רשת עסקית חברתית מצומצמת, בהשוואה לגברים לפחות. אני אשמח להבין האם את מסכימה לזה, ואם כן, אז איך את התמודדת עם זה, והגעת להישגים שהגעת אליהם?
עובדתית זה נכון. לנשים יש פחות רשתות עסקיות בכלל. הכישורים החברתיים שלהם מצוינים, אבל כשנוגע לחיים המקצועיים, אנחנו רואים שהרבה פעמים... דווקא הצבא הוא גורם מחולל של יצירת קשרים ורשתות שאחר כך אחרי הצבא או במערך, במסגרת שירות המילואים וכו', לגברים יש יותר רשתות שהם יכולים להסתייע בהם לחיים המקצועיים שלהם. ואצלי באופן אישי, כשאני שירתי כמעט 34 שנים בצבא, אני חושבת שהדבר הבסיסי ביותר שאפשר לי לטפס במעלה ההר הזה, היה בעיקר בגלל שהתחלתי מלמטה. זאת אומרת, כשהתמודדתי לתפקידים יותר בכירים, אי אפשר היה להגיד לי, את יודעת, את לא עשית את זה, כמו שדור לפניי נגיד, נשים לפניי בכלל לא אפשרו להם להתחיל לבצע תפקידים מערך היחידות הקצה וכו'. אז הדבר הבסיסי ביותר כאשר משווים בין גברים ונשים, שהם יהיו שווים מבחינת הרקורד, הניסיון והיכולת שלהם להתמודד יותר מאוחר בתפקידים בכירים. אני חושבת שזה נכון גם לרמה העסקית, למגזר העסקי. צריך לאפשר ליותר ויותר נשים, מדבר על זה אני מניחה באיך עושים את זה, אבל להתחיל לחולל את השינוי מלמטה, כך שכשהיא גדלה ונכונה לקחת יותר סיכונים, לעשות את הליזום ולפתח עסק, יהיה לה בסיס מוצק לזה שהיא התחילה, זה עבד לה, זה הצליח לה, צריך לעזור לה שזה יצליח ולהתקדם משם.
תגידי, לא כל יום יוצא לנו ככה לדבר עם אישיות כל כך בחירה שראתה ממש מהעמדה הכי גבוהה במשק, את כלל המשק. איך את בעצם רואה בזווית המקרו את תפקיד המדינה בעניין הזה? כי הרי יש כאן 50% מהאוכלוסייה שהיא ללא ספק אין לה שום נחיתות בשום מובן שהוא, והיא מאוד מתקשה בלעשות משהו שהחצי השני עושה בכלל בלי לחשוב. אז
שאלה מעולה, כי אני חושבת שאפשר לשבת, שמדינה תסתכל מהצד ותגיד שהדברים יקרו מאליהם, ואפשר גם ליזום באופן אקטיבי. אנחנו מדברים על יוזמות, אז בוודאי מרמה שנגיד ממשלה, אתה מצפה שתעשה את זה. וראינו שבמקומות שהייתה התערבות, לדוגמה, כשהייתי שרת הכלכלה והתעשייה, השקענו רבות בנשים חרדיות ביציאה שלהן לשוק העבודה. אתם רואים היום שהנוכחות שלהן בשוק העבודה זהה לנשים לא חרדיות. יכול להיות שבהיקף שעות העבודה הן פחות, אבל למשל, אמרנו, למה שהן תהיינה רק בסמינר מורות, בוגרות סמינר מורות? הן הרי לומדות לימודי ליבה, לוואי שגם החרדים הגברים ילמדו לימודי ליבה ויכולו להשתלב בשוק העבודה. אבל הסתנו אותם יותר ויותר למחוזות כמו הייטק, כמו תעשייה, וראינו שהן משתלבות באופן מצוין כשאתה יוצר להם את התנאים ואתה משקיע בהם. ממשלה צריכה לזהות את זה כיד, אתה אמרת בצדק, 50% מהאוכלוסייה במדינת ישראל היא נשים, ואפילו אם אנחנו מסתכלים על זה הרבה מעבר, נגיד לעניין השוויון שהוא בוודאי בנפשי, אבל בבית של מיצוי יכולות ופוטנציאל אנושי בחברה הישראלית, אני חושבת שיש פה אתגר אנושי יוצא דופן שהממשלה צריכה לקחת אותו קדימה, ולא רק לשנה הקרובה. בהתבוננות ארוכת טווח, אנחנו כבר חודשים רבים בתוך מלחמה, אם המשק הזה רוצה לצמוח ולגדול ולהכניס צפים שאותם גם נצטרך גם למימון המלחמה, אבל גם לשיפור הכלכלה בעתיד כמנוע צמיחה, אין לי ספק שלנשים צריך להיות תפקיד מאוד מאוד משמעותי בפיתוח הכלכלה, ולממשלה יש תפקיד משמעותי בשיתופי פעולה בין המשרדים, בין משרד העבודה למשרד הכלכלה. אצלי זה היה משותף, הייתי גם וגם, אבל יש פיצול היום, ובסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה שצריכה לשים תוכניות, זה אתגר שכל שקל שתשים בו יניב תשואה משמעותית למשק ולנשים עצמן.
ואפרופו משרד הכלכלה שדיברת עליו עכשיו, שבאמת היה גם תחת ניהולך כשהיית השרה, כיום עדיין אין יחידה ספציפית שמה שעוסקת בקידום עסקים בבעלות נשים, אגב בשונה מחלק מהמדינות המתקדמות כמו אירופה, כמו בריטניה. איזה שינוי את חושבת שצריך לעשות שם? כי באמת למשרד הכלכלה וספציפית לסוכנות לעסקים קטנים יש המון יכולת השפעה על מה שקורה עם עסקים קטנים בבעלות נכון, נשית, נכון. נדמה שהם לא עושים מספיק.
אז הם משקיעים, מה שנקרא מעוף, אני מציע לכל מי שמאזין לנו להיכנס באינטרנט, לבדוק מה משרד הכלכלה מציע במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. אני חושבת שהצעד הנוסף, אגב, כשמסתכלים על הצריכה של השירותים, של הייעוץ, של הליווי, של ה, נגיד חניכה של כל מי שפונה כדי לייצר לעצמו איזה שוק של ביטחון, אתם רואים שנשים יותר מסתייעות בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. זאת אומרת, הן מבינות את הצורך, ואני חושבת שכאשר הן צורכות את העניין הזה, הן מרשות לעצמן להעז יותר. אני כן חושבת, דווקא מתבוננות שלי מתוך הצבא, שכאשר אתה מתכנן מגדרית, זאת אומרת, זה לא צריך להיות איזו הכשרה מערכתית, ומי שיבוא ברוך הבא, לא. צריכה להיות התבוננות מגדרית על צרכים של נשים ייחודיים, ותוכנית עם יעדים ומדדים לשנים הבאות, כדי להראות מנקודת הפתיחה שמושכת נשים לתוך לקיחת סיכונים מחושבים, עם הימנעות ברתיעה לעסוק בפיננסים ועוד ועוד. זה דבר שיכול לפתח בעתיד לתוצאות הרבה יותר גדולות, כי כשהן מעזות הן גם מצליחות, אנחנו רואים את זה בצורה הכי משמעותית. ואם אנחנו מתייחסים לעסקים קטנים ובינוניים כמנוע צמיחה כלכלי, חברתי, בוודאי לאוכלוסיות שהן, נגיד, אוכלוסיות מיעוטים, אנחנו רואים את היקף הנשים הערביות שהן פחות משולבות בשוק העבודה, פריפריה, כל עוד גם אין לנו תשתיות כאלה שיכולות להניע אדם ממקום מגוריו למקום עבודה בצורה הרבה יותר קלה, העובדה שנשים צריכות גמישות בשעות העבודה, ככל שנשים נגיע אליהן יותר, לכלל המקומות, אנחנו לא כזאת יבשת ענקית, אפשר להגיע לכל נקודה בארץ ולייצר לה יכולת לקחת החלטה, יוזמה, ולסייע לה בליווי שלה, אני חושבת שכולנו נצא נזכרים.
אורנה, קודם כל באמת מרתק, הייתי רוצה ככה שאלה לסיום, להתמקד אולי בפלח יותר קטן, הרבה יותר קטן, של נשים יזמיות. אז אם את יכולה ככה לסיום לתת לנו את ה... כי את דיברת עכשיו בהרחבה, ואני ככה יותר התרשמתי שזה היה על, על נשים כסחירות, או כנשים בשוק העבודה, ו, ואין ספק ש, שזה שאלה לאומית.
לא, 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 אני דיברתי על עסקים קטנים ובינוניים, אני דיברתי על זה, על, על נשים בסחירות, יש פה מדדים אחרים שפיתחנו, כמו למשל מדד מעלה שבודק ארגונים על אחוז הנשים והשכר השווה שהם נותנים, זה בהקשר של סחירות.
כן. אז אבל... אם אני מסתכל רגע על, על, על עצמאיות, איפה את רואה את ה... לא יודע מה, שתיים, שלוש הנקודות החשובות שצריכים לפתור ברמת המדינה, כדי שלנשים יהיה יותר קל ליזום?
להגיע אליהן, בפרסום, במתן כלים, בידע. אנחנו רואים גם כשהם, כשמנגישים את זה, אז הן צורכות יותר מגברים את ה... זה, כי נשים, לא, שום דבר שאני אומרת הוא לא באופן גורף לכולם, אבל
כמשהו yeah,
מכליל, אז אתה יכול לראות איך נשים לא, לא מתקדמות לפני שיש להם בסיס ידע מספק כדי להתקדם, והם גם אלה שנשארות בהכשרות התומן והן לא נושרות באמצע, יותר משמעותית מגברים. זאת אומרת, אני כן חושבת שיש הרבה כלים שהממשלה, המדינה, משרד הכלכלה ואחרים יודעים לספק, והם לא מספיק מפורסמים, צריך לתת לזה תעודה, ובעיקר צריך להצביע על הצלחות. אני חושבת שהתמיקוד רק בבעיה, הרבה פעמים שואב אותנו, אני מסתכלת על זה בכלל כן, בחיים, בכל אתגר, כן. שואב אותנו לשם, בעוד שאם למשל אתה לוקח דוגמה של הצלחה, של עסק, בפריפריה, בתל אביב, שאני במועצת העיר שלה, או בכל מקום אחר, ואתה אומר, תראו, היא הייתה במקום אחד, היא עברה איזשהו תהליך, ובסופו של דבר, הנה, היא שיפרה משמעותית, והיא הצליחה וצמחה וכו'. סיפורי הצלחה בעיניים, דרך מצוינת לגרום, נגיד, למגזר, לאוכלוסייה, להצטרף למסע הזה, למען עצמה, ולמען החברה בכלל.
מרתק. אחלה, באמת, תודה רבה. תודה רבה על הזמן. תודה רבה על...
שנדע ימים טובים יותר, כולנו.
אמן, תודה רבה.
תראות.
כל טוב.
גיל, אורנה התייחסה לנושא של משרד הכלכלה ומאוב ומה שהוא עושה ומה שהוא לא עושה. אני חושבת שאנחנו גם פה, בדומה ליתר הנושאים שדנו עליהם בפודקאסט שלנו, גם פה מדינת ישראל נמצאת בנחיתות, אפילו נחיתות אדירה. גם הקרן, הלוואות בערבות המדינה, שהמטרה שלה לעודד עסקים, פחות מ-10% מהכסף הולך לעסקים בבעלות נשית. גם פה אנחנו... way back בכל מה שקשור לתוכניות ספציפיות עבור נשים, ואנחנו רואים תוכניות בעולם של one stop shop לנשים, ומיסוד של רשתות חברתיות עבור נשים, אנחנו לא עושים מספיק, וזה בדיוק התוצר, זה מה שאתה אמרת בהתחלה, שכשאנחנו כן רואים נשים, אז הן בעיקר עצמאיות, ובעיקר בעסקים באמת קטנים, מיקרו כן. עסקים.
כן, כן, אני מתחבר רגע למה שאמרה רגע אורנה, על הנושא של הכשרות והצורך של נשים בהכשרות, והיכולת שלהם להפיק הרבה מהכשרות, ונוגע בנקודה שאת העלית עכשיו על, על מה שקורה באירופה, ואנחנו רואים באירופה או בארצות הברית, אנחנו רואים מאות רבות של מרכזים ליזמות נשית, ובעצם כשאישה רוצה להפוך להיות יזמת, היא יכולה להגיע למרכז שקורא לה, מפרסם את עצמו, וללמוד שם את כל מה שהיא צריכה, או לפחות כל מה שהיא צריכה כדי להרגיש בטוחה. ואחר אני מסתכל על מה שקורה אצלנו פה בישראל, ופשוט אין דבר כזה. ואם אנחנו באמת רוצים לקחת ולפתח את התחום של יזמות נשית, ולעודד אותו, גם ברמה התרבותית וגם ברמה הכלכלית, אז יש כאן כוח עצום שאנחנו פשוט מפספסים אותו. מפספסים אותו ברתימה לעוצמה הכלכלית של מדינת ישראל, והגיע הזמן באמת לקחת את זה צד אחד קדימה. אני אומר בכאב שבממשלה הנוכחית אנחנו רואים הרבה פחות נציגות נשית, גם בממשלה, גם בעולמות של... היום אפשר להגיד המנכ"לים של משרדי הממשלה, כי אי אפשר להגיד מנכ"ליות של משרדי הממשלה, אבל אני מקווה שמישהו בכל זאת ייקח את, את הכדור הזה וירים אותו, את הכפפה הזאת וירים אותה, סליחה.
יכול להיות שינוי, כן. נכון.
אז זה המקום בעצם לחבר לנו לשיח את רות בר, חברת הנהלת פורום נשות עסקים ישראל. מומחית לניהול, פיתוח עסקי וקריירה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לך. נשמח לשמוע ככה גם על מטרות הפורום, וגם אולי איזה מילה עלייך, על, על, על ההיסטוריה שלך, ואיך את התגלגלת לתחום הזה.
בבקשה, בשמחה. תראה, הפורום שלנו, פורום נשות עסקים ישראל, נולד לפני כ-14 שנים, במטרה ליצור פלטפורמה נעימה, חשובה, מעצימה, מעשירה, לנשות עסקים ישראל, כאלה שרוצות לפתח את העסק שלהם, רוצות להרגיש ביחד, רוצות לתרום ולהתרם, רוצות להשאיר, רוצות לקדם, רוצות לא להיות לבד. אני לא צריכה להגיד לכם שבעל עסק או בעלת עסק הם אנשים בודדים. וכאן בפורום אתה מרגיש שאתה חבר, ויש לך למי לסמוך עליו, ממי ללמוד, ממי לעזר וכו'. אני באופן אישי גדלתי בבית שכנראה גירה אותי לנושא של שוויון בין המינים, ולכן הנושא המגדרי הוא נושא שמאוד זורם בדמי ומאוד חשוב לי.
אחת היוזמות שלכם, אגב, לפי מה שאני קוראת ולומדת, זה ליווי לנשים שהקימו עסק חדש, נכון? אז אני אשמח גם שתפרטי על זה, לראות זה מצליח, זאת אומרת, בכלל גם איזה... מה ההבדל בין גברים ונשים באתגרים בהקמת עסק חדש, אם בכלל יש הבדל?
יש ואין. יש נושאים שיש בהם הבדל, ויש נושאים שאין בהם הבדל. למשל, עדיין לצערנו נשים מתמודדות עם ניהול משפחה ותמיכה משפחתית, ושירותי בייביסיטינג וטיפול בילדים, ויותר קשה להם הנושא המימוני. וגם באופן, אני חושבת, מעשי, הן חופרות יותר. הן רוצות ללמוד יותר, הן רוצות להיות בטוחות שהניסיון שלהן מספיק, שהידע שלהן מספיק, שהתשתיות שלהן מספיקות. ואז זה גורמים מעכבים, לעומת גברים, שחלק ניכר מהם מרגישים מספיק ביטחון, הם הולכים קדימה, הם צועדים, הם רוצים, הם פותחים, הם זזים, יהיה בסדר. אז זה באופן כללי, מה אנחנו עושות בפורום?
כן.
בפורום אנחנו משתדלות קודם כל למקד אותם, לעזור להם, לתת להם תחושה שהן נמצאות בקבוצה מקצועית, בקבוצה של חברות, תומכות, אכפתיות, כאלה שעוזרות באמת, ובמה הן עוזרות? במיקוד, ברשת קשרים, בידע והניסיון האישי של כל אחת מאיתנו. כל אחת מאיתנו באה עם רשת קשרים מאוד מאוד ענפה, עם רצון באמת אמיתי לעזור, וזה חלק מאוד מוביל בפורום שלנו. בואו נחבק, בואו נעזור. בינינו לבין עצמנו, אגב, אנחנו גם מרגישות צורך לתת תרומה גם לחברה, להיות שותפות גם בחברה, עם בקשרים עם פורומים אחרים, אם בהשתתפות באירועים של המדינה, במקרה נגיד, עכשיו אנחנו בתקופה של מלחמה וחטופים, וכמובן שאנחנו הולכות להרגיש שאנחנו שותפות בעניין ועוזרות בעניין, בין אם זה בתרומות, בין אם זה בעשייה, בין אם זה מגויסות ממשית.
אז אני רוצה ככה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד פרקטית. טוב, האמת שאני הולך לדבר בגוף ראשון, אז יהיה קצת מצחיק. אני יזמת. אני יזמת עכשיו בתחילת דרכי. איזה עצות יש לך לקהל היזמיות שעכשיו שומע אותנו ומחפש דברים שהוא יכול לעשות כדי להצליח יותר?
נהדר. שאלה מקסימה. תראה, אני חושבת שאלה ראשונה שהייתי בוחנת, זה האם יש לך תשוקה, האם את ממש מרגישה בבטן שאת נורא רוצה לעשות משהו כי זה חשוב, כי זה חשוב לך, כי יש לך ידע, כי יש לך ניסיון, כי יש לך אתגר, כי זה משהו אידיאלי, אידיאולוגי, whatever, משהו שהוא דרייב מאוד מאוד אמיתי שלך. ואם יש לך את הדרייב הזה, אז בעיניי השמיים הם לא הגבול. כי ברגע שיש לך דרייב, כל היתר אנחנו נעזור לך, בין בבניית תוכנית עסקית, בתוכנית שיווקית, ועזרה במיצוי לקוחות קיימים, וקשרים ראשוניים, ומימון עם הצריכה כזה או אחר, נלמד אותך, יש לנו באמת נשים עם רקע פיננסי אדיר, אני רואה לנגד עיניי את תמר אורן, שהיא ניהלה כמה סניפים של הבנק הבינלאומי בארץ, והיא מומחית בניהול של השקעות. אני רואה לנגד עיניי את קרטיס שלנו, שהיא ניהלה סניפים של בנק הפועלים וכל הצד העסקי בלונדון. אז אני רואה לנגד עיניי באמת בנות עם שיעור קומה שיודעות לתת עזרה בתחום הפיננסי מאוד טובות. חשבון יש לנו מצוינות. אז אנחנו, אני מאמנת, אורלי אברהמי מאמנת, אנחנו מאמנות מקצועיות עם ניסיון עשיר, שיודעות באמת לעזור בליווי אחר כך האמיתי הנוסף.
יפה, אז זה בהחלט, באמת הפורום הזה, בהחלט מהווה חלק מהפתרונות לעידוד נשים לעסוק ביזמות, ובכלל להוביל עסקים בישראל ושנשתפר. אנחנו מאוד מודים לך, היה לנו לעונג.
תודה רבה רות.
בכיף.
שמחנו להכיר.
שיהיה בהצלחה ושירבו נשים בעשייה הציבורית והעסקית.
אמן, אמן, אמן.
אמן.
בהצלחה רות, ביי ביי.
כן.
תודה רבה.
כ-32% מהעסקים בישראל הם בבעלות נשים, קצת מעל הממוצע באירופה. הענפים בהן בולטת נוכחות נשית הם בריאות, שירותים חברתיים וחינוך. התחום המרכזי אליו פונות נשים בישראל להקמת סטארט-אפים ותוכן ומדיה, כאשר ספב הגיוס שלהם נמוך ביותר מ-2 מגברים. מסקר של משרד הכלכלה עולה כי 47% מהגברים תופסים את עצמם כבעלי כישורים מתאימים לניהול עסק קטן, ואילו רק 27% מהנשים חושבות ככה לעצמן.
הפורום הזה, פורום הנשות עסקים בישראל, גיל, אתה יודע, הוא פורום אחד משמעותי, חשוב, שמצטרף להרבה פורומים אחרים, שהוא למעשה מהווה באמת את אחד הפתרונות לקשיים שנשים מתמודדות איתן כשהן מקימות עסק או כשהן מנהלות עסק. אבל יש עוד מגוון פתרונות שאולי שווה שנצביע, ובזה גם נסכם את הפרק. אחד האתגרים שלא נגענו בהם, שנשים כשהן רוצות להקים עסק או לנהל עסק לתקופה ארוכה, זה חסם המימון. עכשיו נגיד משהו שהוא מאוד אולי לא פוליטיקלי קורקט, זה לא מגובה במידע עכשווי, אבל לנשים שהן בעלות עסקים יותר קשה לקבל מימון, וכשהן מקבלות מימון, אז אני רוצה להגיד שגם המימון יקר יותר.
וואו.
כן, קצת חריף, נכון?
כן, אני לא מכיר את הנתון הזה, אבל בסדר.
כן, מאוד קשה להשיג נתונים בנושא הזה, מכיוון שכבר לצערי או לשמחתי אסור לאסוף מידע כזה, אבל באמת מחקרי עבר כן מלמדים שיש פער כזה. אנחנו אבל כן רואים שיש פתרונות. קודם כל יש פתרונות בתמות קרנות יהודיות לנשים, שהיום קיימות בישראל, אבל בעיקר מנהלות על ידי עמותות, פחות משהו מכוון ממשלה. אנחנו כן רואים כלי שהולך וצובר תאוצה בהתמודדות עם חסם המימון, שזה מימון המונים. אנחנו רואים שיותר קל לנשים, הרי זה לא סוד, לנשים נשים פחות מצליחות, בטח שהן לבדן, להעמיד סבב גיוס אקוויטי, בטח שהוא גבוה, ודווקא אנחנו נוטות יותר להשתמש בפלטפורמת מימון המונים, פלטפורמה דיגיטלית, שבה אנחנו יכולות לבקש השקעה או הלוואה, ואנחנו רואים שזה כלי שכן מאפשר לנשים יותר ליזום ויותר להקים עסקים.
כן, ואני חושב שאם אני רגע לוקח ומתכלל את כל מה שאנחנו שמענו, ודיברנו וקראנו, חוזרים מה שנקרא back to basic, צריכים את הרשת החברתית, צריכים את הפורומים הרלוונטיים, אז כאן יצא לנו לדבר עם פורום אחד, יש עוד כאלה, וכמו כל יזם, גם היזמת צריכה קודם כל לחתור למידע וקשרים, וזה אולי הדבר הבסיסי. ממנו, מהמקום הזה, מהקשרים הרלוונטיים, קשרים לא במובן של פרוטקציה, במובן של גישה למידע ולמשאבים, אפשר אחר כך לקחת ולהגיע גם למימון הנכון, גם ליועצים המתאימים, גם להבנת הסביבה העסקית בצורה מעמיקה יותר. אז כן, הרבה אתגרים, הרבה מאוד אתגרים. נקווה שהממשלה תיכנס לתחום הזה ותקדם אותו, ושיהיה לנו בהצלחה, מה שנקרא.
תודה רבה, גיל.
אז תודה למאזינים, תודה גר, ונתראה בפרק הבא.
להתראות.
עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.